אם אפשר רק לשקיפות זה עם כולם.
שאול ודוד.
דוד חולה בקורונה.
אוי ואבוי.
שאול
צריך לראות. לא, המחצית חולים בקורונה, הרי זה 50% מהאוכלוסייה בערך.
אני רואה גם שם. צריך לדבר קצת לתוך המיקרופון הרב.
ככה זה, בסדר.
עכשיו בסדר?
רגע, 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 יש פה בעיה של זווית, לדעתי. ככה זה בסדר? נראה לי שכן. טוב. טוב, אפשר להתחיל?
כן.
שלום וברכה לכולם. אני מקווה שאתם מתרגלים למקום החדש, ליפשיץ, אחרי שהיינו במקום אחר. טוב, הסדרה שאנחנו פותחים היום עוסקת בנושא החילונות. יש לחלק את הנושא הזה לארבע. החילונות בעם ישראל, החילונות בעולם. זה חלוקה אחת. וכל פעם צריך לחלק בין שני נושאים שונים. החילונות במובן של עזיבת המסורת הדתית, לעומת החילונות כאתאיזם. זה לא זהה. כלומר, יכול אדם לומר שהוא מאמין באלוהים, מחויב לאלוהים, אבל איננו נאמן לדתיות. במובן הזה הוא חילוני. ויש החילונות שהיא השקפת עולם יותר כוללת, אתאיסטית בדרך כלל. ויש לזה שני היבטים, כן? בעם ישראל ובאומות העולם, יוצא שתיים שהם ארבע. עכשיו, אנחנו נעסוק בנושא של החילונות בשלבים הראשונים, אנחנו נדבר על החילונות בעם ישראל דווקא. משום, לא משום שמבחינה לוגית צריך להתחיל בזה, אלא בגלל שזה נושא שהוא קרוב אלינו. כן? אנחנו חיים בחברה שהיא, אפשר לומר, חילונית שלומר, במבנה שלה, במרכיבי המוסדות שלה, היא חילונית, גם אם יש אחוז גבוה של אנשים שאנחנו יכולים לזהות אותם כדתיים ברמה זאת או אחרת, אנחנו נעסוק מכן בחילונות בעם ישראל. במיוחד שזו תופעה חדשה, עם ישראל, אולי נגיד את זה ככה, עד השליש השני, עד סוף השליש השני של המאה ה-19, רוב עם ישראל, אפשר לומר, מוגדר, היינו מגדירים אותו במונחים מודרניים כדתי. מהשליש, הייתי אומר, אולי מתחילת, קצת לפני סוף המאה ה-19, מתהפכת התמונה הדמוגרפית, רוב עם ישראל הוא חילוני. זאת היא עובדה. כלומר, אפשר לומר שהמעבר נעשה בין שנת 1870 ל-1890, כלומר ב-20 שנה האלה, פחות או יותר, אני מעריך שאפשר לומר שעם ישראל הפך מדתי לחילוני. באיחור מסוים ביחס לשאר האנושות, אפשר לומר שעד המהפכה הצרפתית, הרוב המוחלט של העולם מגדיר את עצמו כמחויב לאיזושהי מסורת דתית, תחילת המאה ה-19 ואילך יש איזשהו מהפך, אבל צריך לומר שהזהות החילונית התחילה כמה מאות שנים לפני כן. עכשיו, למרות שאמרתי שאנחנו לא נדבר על החילונות אצל האומות בהתחלה, אבל בכל זאת יש איזה נתון שחשוב לזכור. החילונות במובן המודרני של המילה מתחילה עם תקופת הרנסנס. כלומר, בתקופה של בערך גילוי אמריקה ואילך, השנים האלה, תקופת הרנסנס, אותן 100 שנה, שבהם העולם עובר מהפכה מבחינה תרבותית ועוד בחינות נוספות.
איזה שנה זה בעצם?
מה, גילוי אמריקה?
כאילו, כמה זה לפני המהפכה
התרבותית? זה הרבה זמן. כלומר, זה המאה ה-16, זה הרנסנס. 17-18 זה כבר מבדיל, זה תקופת האורות, ואחר כך, סוף המאה ה-18, המהפכה הצרפתית, שהיא גם המהפכה האמריקאית באותה הזדמנות. המאה ה-19 היא מאה חילונית, לפחות מבחינת עולם האמונות והדעות המתהלכים בתוכה. בסדר? המאה ה-20 זה עוד בלגן, אנחנו קצת יצאנו מזה, אבל אני מדבר פה על החילונות כמתחילה, בתקופה של הרנסנס, החילונות בתחילתה מופיעה כתנועה דתית. כן, למרבה הפלא, כלומר, מקדמיה של המהפכה שבסופו של דבר מתבררת כמהפכה חילונית, הם אנשים לרוב דתיים. ארסמוס מרוטרדם למשל, ובודין הצרפתי וכו', הוגה הדעות העוסק במדעי המדינה, ועוד אחרים הם דתיים. אפשר גם לצרף לזה אנשים כמו, טוב, לא בדיוק דתי, וולטר, מקווה יותר מאוחרת, הוא אדם, אפשר לומר, מאמין, אבל לא דתי. על כל פנים, ואחד מהדברים שגורמים, שתורמים להתפתחות של הזהות החילונית, זה מלחמות הדת באירופה בין הפרוטסטנטים לבין הקתולים. לראשונה מזה מאות בשנים, העולם הנוצרי כבר איננו אחיד, הוא עובר איזשהו שבר פנימי. אמנם כבר כ-500 שנה לפני כן היה המשבר של הקרע, הנתק בין הנצרות האורתודוקסית המזרחית לבין הקתולית המערבית, אבל הקרע הזה לא היה מוחלט, ואפילו מבחינה תיאולוגית יש גשרים בין שני המרחבים האלה. לעומת זה, המהפכה הפרוטסטנטית, שהיא מופיעה בעיקר, אבל לא רק, בארצות אנגלוסקסיות, יוצרת מצב חדש מבחינה מדינית, והוא שפתאום יש בארץ אחת, ארץ נוצרית אחת, ציבורים שאינם מאמינים באותה הדת, אינה אותה נצרות. אני רוצה להבין שעבור הנוצרים, פרוטסטנטים וקתולים, זה לא כמו ספרדים ואשכנזים או חסידים ומתנגדים, זה משהו הרבה יותר עמוק, זה דת אחרת לגמרי. גם אם שתיהן מתייחסות לישו ולברית החדשה, אבל זה נחשב לדת אחרת, ועבור בני הדת האחת, בני הדת השנייה יורשים גהינום. ואז היה צורך להסדיר את מערכת היחסים בין המדינה לבין הדת בסדר חדש. בעוד שבימי הביניים היה מאבק שליטה בין האפיפיור לבין הקיסר על המדינה, כלומר על המדינה האירופית נוצרית, אבל כולם הסכימו שיש מסגרת דתית אחת שמחברת את כולם, כאן לראשונה יש צורך, אם כן, להתמודד עם העובדה שנשברה האחדות הנוצרית באירופה. עכשיו, לדבר הזה יש ביטויים, אני מקצר מאוד, יש שני ביטויים משמעותיים שיסדו את ההתנתקות מן הכנסייה. בעצם אפשר לומר, ראשיתה של החילונות זאת המרידה בסמכות של הכנסייה כסמכות על החיים. אפילו בארצות קתוליות, למשל צרפת, שנשארה קתולית ברובה, אבל היה מה שנקרא, נקרא לזה, גליציזם, כלומר הרצון ליצור איזושהי אוטונומיה מסוימת של הכנסייה הקתולית בצרפת מן הוותיקן. למרות שצרפת נחשבה לבת הבכורה של הכנסייה. כלומר, יש פה איזה תהליך שבסופו של דבר הסוף ההגיוני שלו זה התנתקות לא רק מן הכנסייה, מן האוטוריטה של הכנסייה, אלא התנתקות מן הדת בכלל. והדבר הזה נעשה, היו לו שני סממנים עיקריים. האחד, ההחלטה לעבור מן השפה הלטינית לשפה המקומית. הספרות המדעית, הפילוסופית, הספרות בכלל, זה הפסיק להיכתב בלטינית. התחילו לכתוב בשפות, צרפתית, אנגלית, איטלקית, גרמנית, רוסית, ספרדית, איטלקית, וכדומה. כלומר, ההחלטה שמכאן ואילך השפה שבה מתבטאים איננה לשון הקודש של העולם הנוצרי. כלומר, הלטינית נשארה עבור הכנסייה, אבל כל מרחבי החיים עברו לשפה המדוברת. זאת הייתה החלטה אחת. דבר שני... ודאי.
בעצם השפה הלטינית זה היה שפת.
זה היה לשון הקודש.
הקדושים. אז מה יש לדבר שהוא לא קודש בלטינית?
לפני כן כל ספר היה נכתב בלטינית. ספר, היית כותבת ספר ברפואה, הוא חייב היה להיות בלטינית.
גם הדברים המדעיים.
כן, זאת הייתה השפה הבינלאומית שהמאפיין שלה שהיא השפה של הכנסייה. זאת אומרת, הכל נמצא במרחב הזה. עכשיו, איך הלטינית הגיעה לכנסייה, זה כבר היסטוריה. צריך לראות סוף האימפריה הרומית וכל מה שזה אומר. אבל זה כבר היסטוריה ישנה. במאה ה-15, עובדה, כולם כותבים בלטינית. במאה ה-15, בסוף המאה ה-15, מתחילים לכתוב בשפות האחרות. וזה הופך להיות הנורמה. כן, פילוסופיה כבר לא נכתבת בלטינית. דקארט כותב בצרפתית. לייבניץ כותב בגרמנית. כלומר, לוק כותב באנגלית. כלומר, הפסיקו לכתוב בלטינית. אם יש מישהו שעוד איך שהוא כתב בלטינית, זה ספינוזה. אבל, יהודי דווקא. אבל עוברים, כן, ללשון החול. הדבר השני, זה העלייה של הזהות המדינית. כלומר, מדינות, אנשים רואים את עצמם יותר כאזרחי מדינותיהם, נאמנים למלך או לשלטון של מקומם, יותר מאשר נתיני הכנסייה. כלומר, המדינה הייתה חלק מהגדרת הזהות. אם כן, יש לנו שני מרכיבים, לשון וארץ. ועל ידי ההגדרה המחודשת הזאת של הזהות של האדם, בעצם הניתוק מן הדת התחיל. אחת הסיבות זה באמת היה הבעיה של מה עושים כשיש פרוטסטנטים וקתולים באותו המקום, והייתה איזה מין החלטה מאוד, מאוד מוזרה בעינינו, אבל זאת הייתה החלטה אחרי מלחמות הדת בין הפרוטסטנטים לקתולים, שהדת נקבעת לפי השליט. אם השליט הוא פרוטסטנטי, השליט. אם השליט פרוטסטנטי, הדת תהיה פרוטסטנטית. אם השליט קתולי, זה הדת תהיה קתולית במדינתו. אז תארו לעצמכם מה קורה בגרמניה, שבגרמניה יש לכם מאות של מדינות באותם הימים, ואתה עובר מכפר אחד לכפר השני, זה דת אחרת, בגלל שהשליט קיבל אמונה אחרת. ברור, זה... כן, בבקשה.
אתה מראה פה איזשהו תהליך של ערעור על הסמכות הדתית כסמכות העל, ומעבר
לחילונות.
לקיסרות או...
לא, גם לא. בימי הביניים היה מאבק בין הקיסר, לבין האפיפיור. השאלה מי הבוס פה?
גם הוא היה דתי, לא?
כן, גם הוא היה דתי. זה הסיפור של קנוסה המפורסם. כן, ההליכה לקנוסה. היה הקיסר הנרי החמישי, שטען שהוא השליט על האימפריה הגרמנית הקדושה, והאפיפיור אמר, מה פתאום? עד שבסוף הוא הכרים את הקיסר, והקיסר היה צריך לבוא להתחנן, כשהוא יחף ובשלג 3 ימים מחוץ לדלת של האפיפיור, עד שהוא הסכים לקבל אותו בחזרה לתוך חק הכנסייה. זה היה הוויכוח. כלומר, הוויכוח הוא בתוך המסגרת הדתית.
כן, אבל כשאנשים התחילו, אמרת שהביטוי שעברו לזהות מדינית...
כן, אז המדינה זה כבר לא היה הקיסר. זה כבר לא היה הקיסר. למשל, אנגליה לא הייתה מחויבת לשום קיסר, גם לא לאפיפיור, אגב. כן, נוסדה הדת האנגליקנית. גם צרפת במידה מסוימת כבר לא הרגישה מחויבת לא לזה ולא לזה. כלומר, זה היה, וגם גרמניה הייתה מפוצלת מדי כדי להכיר את עצמה כמאוחדת תחת הקיסר. זה לא וילהלם השני עם ביסמרק או היטלר להבדיל. כן, זה מדובר פה בנסיכויות מרובות. בסדר? עכשיו, הדבר הזה, יש לו השתקפות בעם ישראל. אחד מהמקדמים של חילונות בעם ישראל, בעידן החדש, אליעזר בן יהודה, מחדש השפה העברית. אליעזר בן יהודה ובנו איתמר בן אבי, שאיתמר בן אבי אפשר לומר הוא די תואם מרץ קיצוני, אליעזר בן יהודה אומר, עד עכשיו עם ישראל היה מוגדר על ידי קיום המצוות, אנחנו לא זקוקים לקיום המצוות בתור הגדרה של הזהות היהודית, יש לנו משהו אחר, לשון וארץ. אבל יש פה בעיה. מהי השפה שעל פיה אתה מגדיר את עצמך? לשון הקודש. ומהי הארץ שעל ידה אתה מגדיר את עצמך? ארץ הקודש. זאת אומרת שהחילוניות היהודית נושאת בקרבה את המעצורים של עצמה. בעל כוחה. זה חבל מאוד. זה מצער מאוד. כי חשבתי שאני ברור. זאת אומרת, ההגדרה של הזהות החילונית בעם ישראל היא הגדרה על פי הקודש. כלומר, מנסים, בעוד שאצל האירופאים הייתה לשון חול ומדינת חול שאליה אני יכול לברוח מן הזהות הכנסייתית, בעם ישראל, כשאני רוצה לברוח מבית הכנסת ומבית המדרש, אני פוגש את לשון הקודש וארץ הקודש. הקודש נמצא שם. כלומר, בסופו של דבר, אין איזשהו נרטיב חילוני שאליו אני יכול לחזור.
אפילו תסביר.
מה?
אפילו תסביר. זה בעצם הנרטיב הזה נמצא ב-50 יום עד למעמד הר סיני.
גם לא. גם לא. אני אסביר את זה עוד מעט. למה לא? אבל מה אתה אומר? למה תסביר? נכון. יש מאמר מפורסם של גרשום שולם, שבו הוא מקונן על זה שאנחנו מדברים עברית. הוא אומר, כיוון שאנחנו מדברים עברית, לא נוכל להימלט ממסורת היהדות.
זה תקופה בכל שדיברו עברית.
כן, אבל התחילה המהפכה. התחילה המהפכה העברית. עכשיו, יש ניסיון שכן קיים, הניסיון של הבונד. הבונד הקומוניסטים היהודים באירופה, בפולין במיוחד, וגם אחר כך מה שהשלטון הסובייטי ניסה לקדם, את היידיש בתור השפה העברית, בתור השפה היהודית. עכשיו, המשיכו לכתוב יידיש באותיות עבריות, אבל שינו את הכתיב, דבר מאוד מעניין. איך אומרים אמת ביידיש? אמס. איך כותבים את זה? א' ממתף. אבל בכתיב המקובל ברוסיה הסובייטית, היו כותבים עין מם עין סמך, אמס, כן? כדי להשכיח את היסוד התנכי שביסודה של השפה, שפת היידיש. אבל גם היידיש איננה השפה של כל היהודים, יש גם ספרדים ויש עוד, ולכן בסופו של דבר, אם מחפשים, חלק מן המהפכה הציונית החילונית הייתה אימוץ העברית על אפם והחמתם של הדתיים. כן? שפעם היה איזה אדמור אחד שאמר לרב קוק, מדוע כבודו כל הזמן מדבר עברית, עברית, עברית? אמר לו הרב קוק, כבודו מסכוון ללוישון הקודש? כן, אז טוב, בסדר. כבודו מתכוון ללשון הקודש. כן, בסדר. אז זאת אומרת שיש מעצורים פנימיים בזהות היהודית, וזה תסביך מאוד לא פשוט. כלומר, עד היום הזה לא הוכרע בחברה הישראלית, האם היהודי זה דת או לאום. ברישומים של משרד הפנים כתוב, דת יהודי, לאום יהודי. כן? ולא מבינים שהגדרה אחת סותרת את השנייה, שיהודי מגרש יהודי, אבל כנראה שהם חושבים שיהודי לא מגרש יהודי. כן? וזה קשור למה שראינו בשבוע שעבר. הדבר הזה הוא לא פשוט, כי החיפוש אחרי זהות חילונית יהודית הוא חיפוש נואש. אז יש למשל אחת הדוגמאות, התנועה הכנענית. של כמה סופרים במדינת ישראל שהגדירו את עצמם כשייכים אל האדמה, אל הכנעניות, וזה אפשר לומר תעתיק עברי של תנועת הבעת הסורית. תנועת הבעת הסורית הייתה ניסיון גם כן בצד המוסלמי לייסד לאומיות ערבית שאיננה קשורה לזהות דתית. ולפי הבעת הסורי יש בעצם מכנה משותף לכל מי שיושב בין הנילוס לבין הפרט, כולם שייכים לאותה זהות לאומית, בין יהודי, בין מוסלמי, בין ערבי, לא משנה מה. אז אפשר לומר שהתנועה הכנענית היא, אפשר לומר, ההשתקפות בעברית של התנועה הזאת. זה לא הצליח הרבה. השאלה היא, למה? אז כאן, כיוון שהזכרתם את ה-50 יום עד מעמד הר סיני, אני רוצה להזכיר בקצרה מאמר של הרב קוק, הנקרא מצע זו, שמודפס במאמרי הראייה, במאמר על חג הפסח. שם הרב מסביר אופן מטאפורי מה שכתוב, מצע זו שאנו אוכלים על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, וגאלה מיד. כן, זה ציטוט מהגדה של פסח, אם אני זוכר. עכשיו, מה זה בצקם של אבותינו? אומר הרב, בצק זה גרגירי קמח, שבגלל המים נדבקו ביחד, זה יצירה חדשה. אז אומר הרב, כשהיינו במצרים משועבדים, היינו כגרגירי קמח יבש. כל אחד בעצם חי את החיים של אדוניו המצרי. אז בעצם לא התקיימה מציאות של חיים לאומיים משמעותיים במצרים. ברגע שיצאנו מעבדות לחירות, הפכנו מיד לבצק. כלומר, נולדה מחדש, אפשר לומר, הזהות הלאומית הישראלית. אז הפכנו להיות בצק. מה קורה לבצק? כשמניחים אותו על השולחן, הוא תופח לבד. לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, כי הקדוש ברוך הוא פעל כמערוך שמנע מן הבצק לעלות. גאלה מיד. ואז יוצא שנאפנו מיד, ואז הפכנו למצע אפויה. מצע אפויה, גם אם תנסה כמה שיותר להפוך אותה לחמץ, היא כבר לא תחמיץ. מכאן שהרב לא פוסק שרוי. כן? זה מאוד משמעותי. זאת אומרת, רואים שיש איזה השלכות רעיוניות להלכות האלה. זאת אומרת, ברגע שאתה אפוי, אתה הופך למזון המזין את העולם כולו. אז כולם אוכלים אותנו, כי אכל את יעקב, אבל מצד שני, הכוונה היא שאנחנו מביאים את ברכתנו לעולם. במילים אחרות, מה מתכוון הרב? אין בזיכרון הלאומי של עם ישראל איזשהו עידן שבו לא היינו קשורים לגילוי שכינה. אני רוצה להשוות את זה לתחום אחר לגמרי, האמונה הבודהיסטית. הבודהיזם נולד בהודו. היום הודו איננה בודהיסטית. הבודהיזם עבר למדינות אחרות, לסרי לנקה, תאילנד, סין, כל מה שאתם רוצים, אבל אין בודהיזם בהודו. זאת אומרת שאין קשר מהותי בין הזהות ההודית לבין התוכן הדתי שפעם היה שולט שם בכיפה. באותה מידה אפשר לומר לגבי האסלאם. לגבי האסלאם זה עוד יותר חריף. האסלאם הוא די ערבי, והערביות היא די מוסלמית. אבל זה לא זהה לחלוטין. כלומר, יש תקופת הג'היליה, תקופה הקדומה של מה שהערבים מכנים הבערות, לפני האסלאם, בערך תקופה של כ-1,300 שנה, שבהם הייתה זהות ערבית לאומית ללא אסלאם. וזה אומר שהערבי יכול באופן עקרוני לנסות להגדיר זהות לאומית ערבית בלי קשר לאסלאם. אגב, ראשוני המחדשים של לאומיות ערבית בעידן החדש היו נוצרים. כן? כלומר, היו ערבים נוצרים, וזה היה הכרחי מבחינתם. כדי לא להיבלע על ידי האסלאם, הם היו צריכים לדבר על זהות לאומית ערבית. ולכן גם יש מדינה שלמה, איראן, שהיא כולה מוסלמית ואיננה ערבית. כלומר, ואז אין זה מן הנמנע באופן עקרוני, שיום אחד האסלאם ייפרד מן הערביות. כי יש למה לחזור. זאת אומרת, ואילו בעם ישראל אין לאן לחזור, וזו ההדגמה שהבאתי אליכם עכשיו מהעברית וארץ הקודש. אבל תרח זה פרה-היסטוריה. זה העניין. אגב, גם תרח היה אדם מאוד מעניין. הוא היה מוכר אידיאולוגיות. הייתה לו חנות לאידיאולוגיות, והגויים היו באים וקונים. עכשיו, מה זה אומר? אם הגויים היו קונים מעברי אלים, אז מי הוא האלי? מי הוא העברי? כלומר, אם העברי מסוגל לייצר אלים, אז מי הוא? אז הוא אל אלים. ולכן אנחנו רואים כבר בזמן הקדום נטייה של האנושות להעליל עברי. ולא סתם, הבן שלו ייזרק גם לכבשן האש. הבן של האל ייזרק לכבשן האש כדי לחפר על העולם כולו. כלומר, יש מוטיבים שחוזרים על עצמם. מה? עכשיו,
יש כאן אבל כאילו הכנעניות הזאת היא כן השפיעה עלינו. כאילו יש בחזרה עכשיו בזהות הישראלית משהו שהוא לא דתיים.
מנסים.
לא דתיים.
כן, יש כל הזמן.
שירות בצהל זה מאפיין ישראלי שהוא לא בכך.
כן, זה ניסיון מעורר רחמים. כלומר, זה לא עובד. זה לא עובד. זאת אומרת, בסופו של דבר, החברה הישראלית מגדירה את עצמה מסביב ל, אני יודע, חידון התנ"ך ביום העצמאות, למשל. כן? מה? מה יש?
לא מגדירה את עצמה ככה.
ודאי שכן. הרי זה לא במקרה שזה האירוע החותם את יום העצמאות. זאת אומרת, וגם השבעה בצהל, זה על תנ"ך. כלומר, זה מסמך מייסד זהות. מה הבעיה?
בחברה הכללית זה לא באמת עובד ככה.
אני לא בטוח.
גם אם יש ברית חדשה וקוראן.
כן, כן, ברור. אבל זה בדיוק העניין, שהניסיון הזה להכניס את הברית החדשה והקוראן בהשבעה בצהל, כל אחד מרגיש את המלאכותיות שבדבר. לעומת זה, זה שיש תנ"ך לא מפריע לאף אחד. והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי. נכון? הוא אמר את זה. בן גוריון, כן, שהוא הקים את המדינה. אבל, אז תמיד אפשר להגיד, עד איפה אפשר להתרחק. אבל זה, אנחנו נראה שאפשר להתרחק הרבה מאוד. אולי אתם יודעים מה, זה לא בטקסט שרציתי שנלמד היום, אבל לא נורא, אפשר קצת להחליף את הסדר, נכון? אז יש לי ספר נוח כזה לקריאה באוטובוס, אורות, עמוד קמ"ב, פסקה י"ג. הנושא כאן הוא סוד הנסירה. מושג מדרשי שבקבלה פותח הרבה. מה זה נסירה? מה? עמוד קמ"ב, פסקה י"ג. יש בבריאת האדם, הרי יש שלב שבו נוצר הזוג הראשון, אחרי זכר ונקבה, הוא עובר הרדמה, ואז הוא נחתך לשניים, ויסגור בשר תחתנה, ואז הוא מתעורר ואומר, זאת הפעם יצא מעצמי, בשר מבשרי. מה ההבדל בין זכר ונקבה לבין איש ואישה? זכר ונקבה זה נתון ביולוגי, איש ואישה זאת שפיטה. ויומר האדם, האדם שופט, כלומר זאת שפיטה מודעת ומחליט להגדיר זה איש, זה אישה. זאת החלטה שיחית. עכשיו, למה הדבר הזה מגיע? נאמר ככה, אי אפשר לאדם להיפרד מדבקות אלוהית. כן? אלוהים דבוק לי בעצמות. ואי אפשר לכנסת ישראל להיפרד מצור ישעה, אור השם, אלוהי ישראל. כן? וזה אחד הדברים שניסיתי לטעון בתחילה, שעם ישראל, אין מה לעשות, קשור לאלוהי ישראל. לא עוזר לו. אבל אי האפשרות הזאת, ההולכת מופיעה בכל הדורות, יש בה הכרח טבעי, שאינו נותן מקום לבהירות הדעת לגלות את פעולתה. כלומר, זה מעצבן, כלומר, זה כל כך דבוק בי, שאני לא יכול לבחור בזה. אני לא יכול באופן, בהכרה ברורה וצלולה, להחליט אם אני רוצה להיות יהודי או לא. כן, זה שנה שעברה היה לנו, קוראים לו, גדי טאוב. הגיע לבית הספר הגבוה לאמונה, ואז שאלתי אותו, אחרי שהוא דיבר קצת יותר משעה, שאלתי אותו, תגיד, למה אתה יהודי? הוא לא ידע מה לענות. הוא אמר, זה לא שאלה, זה נתון. כן? אז זה בדיוק העניין. זה שזה נתון, זה מה שמעצבן. אני רוצה לבחור בזה. על כן באים ימים שתרדמה נופלת על האדם, והפרצופים ננסרים זה מזה. עד שהפירוד הגמור נעשה אפשרי. הנה, זה מה שאת העלית כאן, שהחברה הישראלית רוצה להכיר, לפחות להרגיש, שהפירוד בינה לבין אלוהי ישראל, או האמונה הדתית, או איך שלא נרצה לקרוא לזה, שזה ניתוק אפשרי. ובכלות התרדמה, במקום צלע מחוברת חיבור טבעי גב לגב, עומדת תפארת אדם בכליל הדרה, שהבחירה השכלית מכרת לומר, זאת הפעם, עצם מעצמי ובשר מבשרי. והעולם מתכונן בהופעת חיים ותולדות קיימות עד עד. האפשרויות לדבר גבוהה גבוהה על דבר שמד, על דבר כפירה, על דבר פירודים מוחלטים. שלמה זן, איך ומתי הומצא העם היהודי. זאת אמירה כל כך יהודית. הן תולדותיה של הנסירה. כלומר, יש הרבה תופעות בעולם, כולל החילונות הקיצונית, שהן תולדה של הצורך שיש באותה נסירה עליונה. המביאה לידי התאחדות הגמורה הצורית החופשית, כמסוס חתן על קלה, יסיס עלייך אלוהיך. החיזיון מתגלה ביחוסה של התורה אל האומה. כלומר, אין שום קשר בין התורה לבין עם ישראל. זה נסירה אחת. אפשר להוסיף לזה עוד נסירות. היום יש נסירה בין עם ישראל לארץ ישראל. גם זה. כן? שהחיבור הטבעי הולך ומתפרד על ידי הנסירה התרדמית. וגמר הנסירה הוא תוכן הבניין המביא לאחדות משוכללת ותורה חוזרת ללומדיה. זה בגמרא, מסכת סנהדרין, מסכת סוטה, שלקראת ביאת המשיח תורה משתכחת מלומדיה, ויש שלב שבו תורה חוזרת ללומדיה. אז הרב רואה שם גם כן ביטוי של הנסירה, וכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך. כלומר, כנראה שזה תהליך הכרחי שיש לו משמעות.
מה קורה אחרי הנסירה?
אני אסירה, אז עדיין נרדמים, עד שמתעוררים. ואז יוצא שקבלת עול מלכות שמיים יכולה לבוא מתוך הכרה ורצון. לפני כן, קבלת עול מלכות שמיים היא באה מכוח המסע, הנטל של המסורת. המסורת הדתית מכריחה אותי להיות נאמן בצורה כלשהי למסורת הדתית, וזה נורא. יוצא לפי זה שהחילוני בהקשר הזה ממלא תפקיד חשוב ביותר. הוא ממלא את התפקיד של האפשרות של הבחירה והבירור ההכרתי. עכשיו, יוצא לפי זה שמי שאכל אותה זה דתיים. כלומר, לפי זה יש שני מסלולים אפשריים. המסלול האחד זה להפוך מדתי לחילוני ומחילוני לבעל תשובה. אפשרות שנייה, להפוך מדתי לדתי לייט ולחזור לעומק האמונה, בשביל זה יש בית הספר הגבוה לחוכמת האמונה. כלומר, אלה הם המסלולים. עכשיו, הדברים האלה מבוארים לא רק ברב קוק, ולא רק בקבלה, מבוארים על ידי הנביא ירמיהו פרק למד א'. זוכרים את דברי ירמיהו, נכון? מה אמר ירמיהו? הנה ימים באים נאום השם, וחרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה. לא כברית אשר קראתי את אבותם ביום, ביום מה? לא. ביום החזיקי בידם להוציאה מארץ מצרים. מה זה החזיקי בידם? זה כמו הזקנה שמעבירים אותה את הכביש בעל כורחה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כפה עלינו להיגאל. ממילא כפה עלינו את אותה התורה הניתנת בעקבות הגאולה. אז אשר המה, הפרו את בריתי. זה התוצאה הטבעית. כלומר, ברגע שאתה כופה עליי משהו, גם אם אני יודע בפנימיות הלב שלי, שמה שאתה כופה עליי הוא טוב, התגובה הספונטנית, האינסטינקטיבית והבריאה, זה הדחייה. אשר המה הפרו את בריתי. ואנוכי, בעלתי בם נאום השם. מה זה בעלתי בם? הראיתי מי הבעלים, מי הבוס. יוצא לפי זה, שתמיד היה משחק הורדת ידיים במשך אלפי שנים בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. לא נעים, לא ככה עובדים. כי זאת הברית אשר אעשה להם באחרי הימים ההם, נתתי תורתי בקרבם, ועל ליבם אכתובנה, והייתי להם לאלוהים והם היו לי לעם, ואז התוצאה תהיה ולא ילמדו עוד איש את רעהו. כי ללמד גם זה אלימות. כלומר, נכון, זה אלימות לייטית, רכה. אבל בסופו של דבר, כשאתה מלמד אותי, עולה השאלה, האם מה שאתה מלמד אותי מתאים לי או לא? אם זה מתאים לי, זה צריך לנבוע מעצמי. אם זה לא מתאים לי, אני לא רוצה לשמוע. אז גם בללמד, יש מידה מסוימת של אלימות. וגם זאת תתבטל, ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו למור, דעו את השם, כי כולם ידעו אותי מגדולם ותקנם. כך שבעצם הרעיון, בעצם נמצא כבר אצל ירמיהו. זאת אומרת, שהיה צריך שתיוולד זהות שהיא מצד אחד, זה בירמיהו, הייתה צריכה להיוולד זהות יהודית, שמכירה את עצמה כיהודית ולא מחויבת למסורת. זה התחיל כבר בגלות בבל, בימי מגילת אסתר, קימו וקיבלו, אבל זה היה בגלות, כשיש אופציה להתבולל, אבל זה לא המצב הנורמלי של האומה. לכן רק במאה ה-19 נולדה סוף סוף זהות לאומית יהודית חילונית, שיכולה לקבל עול מלכות שמיים מרצון ומהכרה. כן, מה את רוצה?
עכשיו היו לי שתי דברים. גם בירמיהו, המקום של נתתי את תורתי בקרבם ועל מה מכתבנה?
אכתובנה, זה כמה צקת, זה חטף כמץ. אכתובנה.
זה נשמע לי עוד יותר כפייה. זה לא כפייה מבחוץ, זה כפייה מבפנים.
כן.
בתוכנו את התורה, זה כבר משהו שאני ככה, כי הוא ברא אותי ככה, נשמע לי אפילו כפייה חזקה יותר.
כן. אפשר לקרוא את זה ככה, אם רוצים. אז זה מחלוקת רמב"ן ורמב"ם, איך להבין את הפסוק ומה לשם אלוהיך את לבבך. שלפי הרמב"ן זה קצת פסימי, יש שינוי בטבע של האדם. הרמב"ם לא אומר את זה, הרמב"ם אומר ברגע שתתפשט החוכמה בעולם, ממילא אנשים לא ירצו לעשות רע. זאת אומרת, ומה יגרום שהחוכמה תתפשט בעולם? שאנשים יוכלו לחשוב. כל זמן שהם אינם חירותיים לגמרי, הם לא יכולים לחשוב עד הסוף. כן.
אז אלי ברמן שטובנה, הכוונה... שהם יכולים לחשוב בעצמם.
נכון, כי מה זה הלב, אם לא המחשבה והרצון. כן, מה השאלה השנייה?
השנייה, אם אפשר לדייק ולהבין, בעצם במגילת אסתר שיש בחירה מחודשת,
נכון.
אז אמרת שזה חסר בגלל שהם לא בארץ.
נכון.
למה זה אפילו עוד
זה נוגע... יותר? כן, אבל זה בחירה של הפרט, לא של הזהות הלאומית. אין זהות קולקטיבית בגלות.
וכשאנחנו
בארץ
זה זאת קולקטיבית, ואז
זה
בחירה קולקטיבית.
נכון, נכון, נכון. כן, בבקשה.
חשבתי הראשון של השיעור, אמרתי על כמה שהחילונות היא לא כזאת חילונות טובה.
אמרתי שיש לחילונות היהודית מעצורים פנימיים, נכון, זה בעיה.
אנחנו לא באמת, כאילו אנחנו צריכים להגיע יותר רחוק מהחילונות בשביל לבחור באמת.
נכון, צריך תרדמה. אפילו העמדה בספק של הערך של הציונות, הפוסט-ציונות וכדומה. כלומר, זה... זה, אנחנו בדור שכבר אין לו אידיאלים, יש לו ייאוש, סימן שהוא דור עוד יותר גדול. כלומר, הוא מחפש אידיאל שהוא לא מוצא בשוק האידיאלים הנמכרים. פעם היית אומר, אני הולך לבנות מפעל בנגב מתוך ציונות. היום אומרים, טוב, אתה קיבלת סיוע ממשלתי בטח, כן? זה, יש אינטרס וכדומה. כן. אז זה הנקודה הראשונה שרציתי להצביע עליה, שהתהליך של החילונות איננו תהליך מקרי בעם ישראל, הוא נקרא חוצפה דיוקתא דמשיחא אצל חז"ל, בעקבות משיחא חוצפה יסגא וכדומה. השאלה היא איך מתמודדים עם המצב הזה. יש לכם פה ציטוט קצר של שלוש שורות בתחילת המקור שמובא לפניכם, זה דברים של אולה במסכת סנהדרין. אתם בוודאי זוכרים שלמדנו פה את הסוגיה במסכת סנהדרין על יתה ולא אחמינה. דיברנו על רבה המתיירא מן השואה, ודיברנו על רבי יוחנן המתיירא מן הבעיה הפלסטינית. זה מה שדיברנו. העלמתי בכוונה את החלק הראשון של הסוגיה, שאותו אנחנו לומדים עכשיו. אמר אולה יתה ולא אחמינה, וכן אמר רבה יתה ולא אחמינה, רב יוסף אמר יתה, ואזכה דעתיו בתולה דקופיתא דחמרי. כלומר, על רבא אנחנו יודעים מה היה הפחד שלו, אנחנו למדנו שזה השואה, אבל אולה אומר יתה ולא יחמינה, יבוא ולא הראינו, ואנחנו לא יודעים מהי המוטיבציה של אולה לא לחיות בזמן הגאולה. והתשובה נמצאת אצל דברי רב יוסף. רב יוסף אומר יתה, ואזכה דעתיו בתולה דקופיתא דחמרי. מכאן אני מבין שמה שרב אולה התיירה ממנו זה תולה דקופיתא דחמרי. מובן? תולה זה צל. צל של גללי חמורו. כלומר, הגללים של החמור של המשיח זה מה שמפחיד את אולה. החמור של משיח אולה מוכן לקבל, אבל גללים של החמור זה מוגזם, במיוחד שזה מטיל צל. צל של הגללים של המשיח, של החמור של המשיח. רצה להבין למה המכוון כאן, ומה התשובה של רב יוסף. רב יוסף היה עיוור, לכן הוא לא יכול להגיד יבוא והראינו. כן, אבל יש פה משהו אחר. חמור זה מוביל. כן, זה הרכב. היום אנחנו מדברים על מכונית, ממקדם, לא היו מכוניות, היה חמור. כלומר, החמור מציין את התהליכים שצריך לעבור כדי לגאול את עם ישראל. עכשיו, התהליכים האלה הם חומריים, דומים לחמור. באיזה מובן הם חומריים? מדובר שצריך לייבש ביצות, להקים בנק, צריך להקים צבא, כלכלה בינלאומית, וכו', מערך רפואי, הרבה מאוד שיטת ממשל. כל הדברים האלה הם עניינים חומריים שמעסיקים מאוד את עם ישראל. יש פה השקעה אנרגטית עצומה. וההשקעה האנרגטית הזאת, אפשר לומר שאולה מוכן לשלם עליה את המחיר. אבל מה הוא לא מוכן? הוא לא מוכן לגללים. הגללים זה דוחה, זה מסריח, זה הרע המתלווה לעשייה החומרית. כלומר, עושים הרבה חומר, זה בסדר, אבל אם אתה עושה הרבה מאוד חומר, בסוף התוצאות תהיינה תוצאות אדומות לגללים. עכשיו, מה?
אולי הפחד זה כמו שבתאות, זמרים.
יכול להיות שגם, כן, זה אני לא יודע, אבל כן, יכול להיות גם. כלומר, תופעות שליליות הנלוות אל העיסוק החומרי. בעצם ממה מתיירא אולה? הוא מתיירא מן החילונות. מהנפילה הדתית מוסרית, שהוא יודע שהיא חייבת להופיע, אבל הוא אומר, לי אין עצבים מספיק חזקים כדי לעמוד בזה. לכן הוא אומר, יתה ולאיך מיני. עכשיו, שאלה שקצת מטרידה אותי.
אפשר בכלל בלי חילונות? כלכלה, צבא, רפואה?
זאת השאלה. זאת השאלה. מי מוכן, למשל, כדי לבנות כביש, אז אם אנחנו נלך לבית המדרש ונביא שם 10 צדיקים ונאמר להם, כה אמר השם, צריך לבנות כביש. וואו, איזה יופי, מתחילים לרקוד מרוב שמחה, הולכים למקווה וכו'. מחורת מגיעים, אז רב זליג מכובד בהקעת מקוש ראשונה, עושים משברה וכו'. טוב, אחרי שנבנו 4 מטרים של כביש, אז הולכים לבית המדרש. ומה עם ההמשך? עשינו השתדלות. ואי אפשר להגזים, זה קצת גייבה לחשוב שאנחנו יכולים בעצמנו לגמור את הכל. לעומת זה, כן, לעומת זה, אתה הולך לרשעים ואתה אומר להם, יש כביש, כמה מרוויחים מזה? ואז מתחיל מכרז, וזה דוחף את השני עם המרפקים, וזה מלכלך עליו בעיתון, ופונה אל הפוליטיקאי שיעזור לו וכו' וכו'. בסוף הכביש נבנה. עכשיו, היה אפשר שזה לא יהיה ככה. היה אפשר שהצדיקים יעשו את זה. אבל הם עוד לא עושים. כשיעשו, נדבר. כן, מה אתה אומר?
אולי לא חושש מהחמור, הוא חושש מהגללים.
אה, יפה.
החמור זה ייבוש הפיצות, וכדומה.
נכון, אבל, האנשים...
יש לזה משהו, תופעת לוואי בעצם.
נכון, זה תופעת הלוואי. תופעת הלוואי זה הגלל. עכשיו, יש לי שאלה.
מה
אם? רגע, רק שנייה, אני רוצה להבין פה משהו קודם כל. מה? אני אתאר לעצמי שהציבור, כמעט כולו פה, אולי כולם, ראו גללי חמור בחיים שלהם. מה הגודל של גלל של חמור? נכון? כמה צל זה עושה כבר? אפילו 10 כאלה.
חמור לא זז.
אז מה שאתה אומר זה דבר מעניין. מדובר במצב שהחמור לא מתקדם. אם החמור לא מתקדם, אז יש כבר הר. ההר הזה עושה צל, הר צל שמביא את הגאולה. זאת אומרת שיש, כשמצד, אנחנו מוכנים לסבול את התופעות השליליות, אבל כשיש הצטברות של תופעות שליליות, והתהליך הגאולי לא מתקדם, הוא תקוע, כאן המשבר הגדול.
התהליך הגאולי,
כן.
הוא בעיני המתבונן?
לא, זה אובייקט.
מה שהאחד יראה גאולה, השני יראה סדום ועמורה.
נכון. והאחד רואה גאולה בגלל שהוא רואה שיש חמור, וכנראה מישהו שרוכב על החמור, והשני רואה סדום ועמורה, כי הוא רואה את הצטברות הגללים. נכון? כן, מה אתה אומר?
אתה יכול לתת לנו דוגמאות של בנמשל, מה הם גללי החמור?
כן, בג"ץ. כן.
צריך מערכת שופט.
ודאי, אבל איך היא נראית? כלומר, זאת מערכת שבמקום למלא את תפקידה, החילוני הפשוט, היא הופכת להיות מקדמת אג'נדות. והאג'נדות האלה הן אפילו מנוגדות לכיוון הציוני, ולא רק שזה יהיה נגד הערכים של היהדות גם. כלומר, המחיר שמוכנים לשלם זה אפילו חורבן המדינה. למשל, אני שמעתי מישהי לאחרונה שאמרה שבעולם הערכים שלה, החיים של הצד השני, אפילו לא אומרים אויב, לא פחות חשובים או שווים באותה מידה לחיים של החבר'ה שלי. יש פה בעיה מוסרית, עמוקה מאוד. כלומר, זה נראה מוסרי, אבל זה בדיוק ההפך המוסרי, אבל צריך להבין למה. אבל דברים כאלה עולים על השולחן. עכשיו, מה? כן, פשוט מאוד, לא היה לי זמן לדבר על הכל. אבל אני חושב שזאת הייתה הנקודה העיקרית.
זה גם מה שהיא אמרה, אמרה שחיה גם קודמים לארץ.
כן, כן, ברור, יש הרבה מה לדבר. אבל זה טוב, מצד שני, שמעלין את השאלות. זאת אומרת, השאלות היותר שורשיות, שעד עכשיו אמרו, מה, איך אפשר לחשוב אחרת, מועלות על השולחן, ובאופן אמיתי יש בזה מעלה.
אבל הרב, זה לא נשמע משהו חומרי, זה נשמע משהו פילוסופי עמוק.
השאלה מפוזרת.
זה לא מישהו שעכשיו קיבל...
גם זה גלל. בסדר. לא, בסדר, אבל זה בא בעקבות מה? בעקבות התבססותו של החמור. כלומר, המדינה התבססה, ולכן מעלים את האפשרות גם לדון בשאלות שהן לכאורה מסכנות קיום. אז יש בזה טוב. בסדר. בסדר. יש עוד מה לדבר, יש הרבה מקורות בנושא, אבל בואו נתקדם. כן. היו גללים בימי שלמה.
ב-40 שנה היה
איפה של שלמה? כן, היו גללים. הגללים מאוד ברורים. הדיקטטורה של שלמה, כן, שגרמה בסופו של דבר למרידה. ואני חושב שהיה לו גם קצת סיפור של עבודה זרה, שמה במה לכמוש, במה למלקום, ואנשיו יטו את לבבו. יש כמה בעיות שמה, כמה שאני זוכר. טוב, אבל...
לא, אז זה היה די מהיר, לא? זה לא הייתה הבעיה בימי שלמה? זה היה מאוד מהיר, העם לא...
רגע, 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 אנחנו...
לא, ועכשיו זה איתי, אני מנסה להבין רגע להשפות
בין... אתה רוצה להגיד שהיום...
אז זה היה לכאורה מהיר מדי, עכשיו זה... הוא לא מפחד מהאיטיות.
הוא מפחד מן הגללים. הגללים באים בגלל... תראה, זה כמו שלמשל, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לזרחה נתתי את הארץ הזאת, מנהר מצרים, עד נהר פרת, החיטי, האמורי, היבוסי, הגרגשי, הקני, שוואה. אתה מקבל אימפריה. מה הפסוק אחר כך? ושרי אשת אברהם לא ילדה לו. אז למי אתה נותן את הארץ הזאת? כן? יש משבר. הכרחי כנראה. זה כנראה משהו שחוזר על עצמו כל הזמן. ההפרש בין האידיאל לבין המציאות. למשל, היה ויתן אל משה שני לוחות אבנים כתובים באצבע אלוהים. וירא העם כי בושש משה לבוא. כלומר, ברגע שהאידיאל כבר קיים, שאומר, במעלה ההר, יש חוסר סבלנות למטה. בשנת תברש בירושלים היה מקרה כזה. כן, הרי לקראת שנת תברש, היו משוכנעים בעקבות דברי הזוהר שהמשיח יבוא. ירושלים נכנסה לסחרור אדיר, ואנשים ממש היו משוכנעים, אוטוטו, זהו. הפסיקו לומר תיקון חצות. ובשנת תברש לא הגיע המשיח. כתוצאה מזה, שניים מתלמידי הגר"א התנצרו. התנצרו, והשם שלהם נמחק מפנקס החברים של שכונת מאה שערים. זאת אומרת, ואז מישהו כתב בעיתון בעקבות הסיפור הזה, בעקבות ההמרת דת של שני תלמידי הגר"א, הוא כתב, הדבר הזה היה צפוי, שנאמר, וירא העם כי בושש. מה זה בושש? בא שש. בא שנת 600, ולא בא. ואז עושים אלוהים. זאת אומרת שהדבר בעצם הוא חלק מובנה של התהליך של ההתקדמות בהיסטוריה. כלומר, לפי המקורות שלנו, יוצא שההתקדמות ההיסטורית איננה לינארית. יש משברים, ואורות מאופל אמר ויהי. עכשיו, אני רוצה קצת להתבונן בדברי רב יוסף. רב יוסף אומר, לא, אני, לא רק שאני רוצה שהוא יבוא, יתה, אבל אני רוצה לשבת, חיפשתי לעצמי איפה לשבת כשהמשיח מגיע, אני מצאתי לי מקום טוב, בצל הגללים של החמור שלו. מה הוא רוצה לומר, רב יוסף? אפשר להגיד, טוב, אני מוכן בכל תנאי, רק שיהיה. אבל, יכול להיות שיש משהו אחר לגמרי. רב יוסף מסתכל על הגללים אחרת. אתם רואים את הגללים כנזק. אני רואה את זה כצל. צל זה נפלא, זה מגן מפני החום והסנבור של השמש. כלומר, זה לא במקרה שיש גללים. כי כאשר השמש עולה, שמש יוקדת, היא מסוכנת. היא צריכה מחסומים. המחסומים האלה זה הגסות שהולכת ומתרבה בזמן הופעת המשיח. מעין מה שקורה עם שמשון. שמשון הוא בעצם חבילת שרירים גסה, בגלל שרוח הקודש מתחילה לחזור לעם ישראל. אז כמו ששומרים על חומר רדיואקטיבי בקירות של עופרת גסה, אז גם שמשון מהווה את האפשרות להתגונן מפני השמש הגואה הזאת. לכן אומר רב יוסף, מה שאתם רואים כנזק, אני רואה את זה כברכה. יוצא לפי זה שמה שאתם רואים כצל הוא אצלי אור. במילים אחרות הוא למד אורות. כן, מה אתה אומר?
אלא מה קורה כאשר ערימת הגללים כבר מסתירה גם לחמור את הדרך, אם רב יוסף יישאר בצל הגללים של החמור,
מה פירוש לשבת קודם כל? מה זה לשבת? זה ללמוד. זה הישיבה. לא, זה המשנה שהוא לומד. הוא לומד את המשנה המשיחית. זה לא אומר שהוא לא פעיל. ייתכן שגם הוא ישדל לתת איזה מכה לחמור או משהו כזה. כן? אבל בסופו, פה אנחנו מדברים על התפיסה הרעיונית שעומדת ביסוד ההתנהגות של רב יוסף. רב יוסף אומר, אני רואה תהליכים חיוביים כאן.
השמש
זה השכינה שחוזרת. כן, מלאך השם בציון, כנגד זקני הכבוד, השמש תהפך לחושך וירח לדם ביום...
למה זה חיובי להתגונן מפניה?
לא, זהו. המפגש עם האלוהות הוא מפגש מסוכן.
אם יש לך את הגסות, זה מפגש מסוכן.
לא, להפך. להפך. כלומר, הזיכוך היתר עשוי לבלוע אותך בליעה מיסטית באלוהות. וזה מה שאומר דוד בספר תהילים, נכון? כי שמש הוא מגן, השם אלוהים. כלומר, כדי, אז היחס יש בין השמש לבין המגן, זה היחס יש בין השם לבין אלוהים. כלומר, אתה זקוק למסכים, אלוהים, כדי להתגונן מפני השם. עד שבסוף, ונשגב השם לבדו ביום ההוא, לבדו בלי אלוהים. אבל בשלב הראשון אתה זקוק לאלוהים כדי להסתתר מהשם.
אם אני מצייר פה ציור, אז יש לי את השמש, החמור מולה.
כן.
בעצם הגללים. החמור חשוף לשמש.
תלוי בזה צד.
הגללים חציים חשופים לשמש, חציים לא. ואז הפרשן המשיחי נמצא בצל.
כן, אפשר להגיד משהו כזה. וזה טוב, זו אחת הבעיות של תלמידי הרב קוק. שהם התרגלו להיות פרשני המאורעות במקום להיות מובילי המאורעות. דיברנו על זה בניצן.
אבל חמורו של משיח חשוף כולו לשם.
לא יודע, אתה הוספת את זה בציור. השאלה באיזה צד הוא נמצא.
יש
אוקיי. טוב. עכשיו, אחרי ש... אגב, זה מה שהזוהר אומר, שאי אפשר להיכנס לישיבה של המשיח, אם אתה לא יודע להפוך חושך לאור. והזוהר אומר שהיה אחד שהיה מסוגל, זה רבי חייא. כי רבי חייא הוא זה שאמר שגאולתם של ישראל קימה קימה, כאילת השחר, מתוך החושך יוצא האור. טוב, זה היה כמין מבוא כדי להבין שהסוגיה של החילונות בעם ישראל היא שונה במהותה מסוגיית החילונות באומות העולם. זה נובע מעולם אחר לגמרי של ערכים. אפשר, הייתי אומר במידה מסוימת, החילונות הישראלית היא חלק מהזהות הישראלית. לפי התורה. כן? למשל, לפני שנים רבות, לא הרבות, לפני מספר שנים, שמעון פרס דיבר נגד דוד המלך בכנסת. אמר, לא כל מה שדוד עשה מקובל עליי, מה שעשה על הגגות וכו'. אז זה עשה מאוד, הרבה מאוד רעש. היו חברי כנסת אמרו, פגעו בנעים זמירות ישראל. למחרת, יעל דן, לא, סליחה, לא יעל דן, יעל דיין, ביתו של משה דיין, שהיא לא ידועה כל כך בדתיותה, עד כמה שאני זוכר, אמרה ברדיו את הדברים דלהלן. היא אמרה, תראו, צריך להבין, אנשי הדתיים לקחו מהדמויות של התנ״ך את כל הממד הקליריקלי החשוך. אנשי הימין לקחו את כל הצד הפשיסטי לאומני. אז לנו השמאלנים תשאירו את הממד האנושי של הדמויות התנ״כיות. כן, הוא תל אביבי סך הכל. כלומר, דוד הוא היה תל אביבי הולל. תן לו, זה אנחנו מזדהים איתו. זה שלנו. תן לנו את זה. עכשיו, זה סך הכל זה נראה כמו בספר אורות, נכון? שלוש מחנות מתאבקים במחננו. אולי זה קריקטורה, היא לא הייתה אינטלקטואלית כזאת גדולה, כן? אבל זה אומר משהו. עכשיו, מתוך כך, אני רוצה להתבונן איתכם. כתבתי מאמר פעם קצר, שנקרא החילון במשנת הרב קוק, והוא מצולם לפניכם. יש מאמר אחר שכתבתי, שנקרא החילונות במשנת הרב קוק, כמעט אותה כותרת, שם אני קצת מרחיב יותר את מה שכתוב כאן. אני לא יודע, ביקשתי שיחלקו גם לכם גם את זה, אני רואה שלא עשו, לא נורא, לא סוף העולם. פה המאמר נקרא החילון במשנת הרב קוק, ואני רוצה להתייחס לחלק הראשון בלבד, היום. העובדה שעם ישראל הפך ברובו לחילוני. מה זה אומר עבור נאמני המסורת? כלומר, יושבי בית המדרש, הרבנים, הדתיים וכו', מה הם צריכים לחשוב, איך הם צריכים לחיות, להגיב לתופעה הזאת? למשל, דוגמה הלכתי פשוטה, מחלל שבת בפרסיה דינו כגוי. האם זה נכון גם היום? כי אפשר לומר, בימי הביניים, יהודי שלא שומר שבת, הוא בעצם בוגד באמנה החברתית של עם ישראל. עם ישראל שומר שבת, אז למה אתה לא שומר? אבל בימינו זה לא ככה. בימינו רוב עם ישראל לא שומר שבת. זה ששומר שבת צריך להסביר למה הוא עושה את זה. כן? מה? אני לא פחות יהודי ממך. ולמה? מה? בגלל היהדות אתה רוצה שאני לא אסע? וכל כל דברים כאלה. זאת אומרת שהזהות היהודית עברה איזשהו שינוי. לכן באמת הלכה היום שמחלל שבת אין דינו כגוי. אבל זה צריך להוכיח, אבל בסדר, זה נושא לדיון הלכתי, אני לא עושה את זה עכשיו.
יש היום אמנה אחרת?
מה?
יש היום אמנה אחרת שמישהו שעובד?
בוודאי, היום מי שהולך לצבא, הוא מוסר את עצמו למען כלל ישראל. אז מי שיש לו פנקס מילואים, הוא בטוח יהודי.
אז מי שלא הולך לצבא יוצא מכלל ישראל?
זה יכול להגיע למצב הזה. כן. אני אגיד לך משהו, היה, הבן של החפץ חיים מספר שכאשר התחיל החילון לתפוס ממדים גדולים בעם ישראל, אז הוא מספר שאבא שלו, החפץ חיים, היה מודאג בגלל ההלכה הזאת שמחלל שבת בפרסיה דינו כגוי. עד שקרה מעשה, הייתה קבוצה של יהודים במוסקבה שהייתה חיה במוסקבה ועושה שם עסקים, הרבה כסף, ערך יהודי. הבעיה היא שבאותם הימים מוסקבה הייתה מחוץ לתחום המושב. כלומר, האזור ברוסיה שמותר היה ליהודים לגור בו. היה אסור ליהודי לגור במוסקבה. אבל השלטונות קיבלו שוחד, ולכן אפשרו ליהודים האלה לעשות שם עסקים ולהמשיך לחיות שם. אבל באיזשהו שלב השוחד כבר לא עזר, והשלטון כבר הפסיק להסכים, ואז נתנו ליהודים האלה ברירה. או שאתם מתנצרים, ואז אתם נשארים במוסקבה. כשלהתנצר פירושו רק דבר פורמלי, לקבל כמה טיפות מים. זהו. ולא מעבר לזה. או שאתם עוזבים את תחום המושב, כלומר, חוזרים לתחום המושב, נשארים יהודים, אבל אתם מוותרים על כל הממון. כל הכסף שלכם מולעם. אותם יהודים החליטו לחזור אל תחום המושב ולאבד את כל ממונם. כשהחפץ חיים שמע את זה, אמר, יהודי שמוכן לוותר על כל ממונו, כדי להיות ישראל, גם אם הוא מחלל שבת בפרסיה, הוא בכלל ישראל. מכאן, אם הסיפור הזה אמיתי, הסיפור הזה אמיתי, הבן של החפץ חיים מספר את זה, יוצא שמי שמוכן למסור את חייו בשביל עם ישראל, קל וחומר. יוצא לפי זה שמי שיש לו פנקס מילואים, הוא בכלל ישראל.
כמו שבכל המדינה היו דעות מי נחשב יהודי, והייתה דעה שאמרה, מי שמשוגע מספיק כדי לרצות להיחשב יהודי, אז הוא יהודי.
נכון, יש בזה היגיון. תקופה
שבה, להיות יהודי היה כאילו...
נכון,
נכון.
כבר לא שם. ודאי שאנחנו שם. הרי בהשבעה בצהל, ואף למסור את חיי, אגב, זה אני חושב ההשבעה היחידה בעולם, שבה בהצהרת הנאמנות של החייל, הוא אומר שהוא מוכן למסור את חייו. זה מפורש. בארצות הברית זה לא ככה. כן, ההשבעה שמה, אני דיברתי זה כשהייתי בוועדה אצל ראש אקח, הוא אמר לי שזה נכון, שרק בצהל יש, אני מוסר את חיי. אז בכל זאת, אז גם אם תגיד זה פורמלי ואני לא מתכוון, בכל, אבל בכל זאת הוא אומר את זה.
אז דרודי שאומר את זה.
הוא לא מתכוון להיות יהודי, הוא מתכוון להיות ישראלי, זה משהו אחר לגמרי.
ויש דיונים מתחתים לגבי זה, לגבי קבורה של דרוזי בבית קברות צבאית.
נכון, עכשיו.
אפשר להגיד שמי שאומר את זה הוא ישראלי, לא יהודי, כאילו לעשות
הפרדה. אני לא חושב. עכשיו.
מה הדינם של אחינו החרדים וקהילות בחוץ לארץ?
אז זהו, יש פה שאלה. ברגע שיש קבוצות קטנות אמנם של חרדים ששיתפו פעולה עם אשף ועם רב סנג'ני, ונשאלת השאלה, האם באיזשהו שלב, כשאתה שובר את הסולידריות, אתה עדיין ישראל? זאת שאלה. כי הרי מה הוציא את הנוצרים הראשונים מכלל ישראל? מצוות הם קיימו. הם אפילו הקריבו קורבנות בבית המקדש. כל זמן שהבית המקדש היה קיים, הנוצרים היו באים ומקריבים את קורבנותיהם. ואוכלים קורבן פסח עם כולם. כן? אלא מה, הם האמינו שהרבה שלהם המשיח. נו, זה גם, זה לא מוציא אדם מכלל ישראל. אלא מה, ברגע שהם שברו את הסולידריות הלאומית. כשהגיע הצבא הרומאי, התקרב לירושלים, הכת הנוצרית הראשונה עזבה את ירושלים, כדי לא להשתתף במלחמה, ועברה לעבר הירדן. וחיכו שמה בשקט שהמקדש יחרב.
לזה סוף אפשר לומר את זה גם על שמאלנים, לא רק על חרדים.
נכון.
על שוברים שתיקה ועל...
כן, אבל זהו. אבל גם על שמאלנים... השמאלני הוא מוכן למסור את הנפש על נתניה. הוא לא יוותר על נתניה.
הוא לא שיקח את עצמו לברלין.
כן, אבל גם אם הוא ייקח את עצמו לברלין, אז הוא יקרא מעריב בליל שבת. זאת אומרת, והוא יבקר בבית הכנסת פתאום. כן? והוא יזמין את החבר'ה לפלאפל. זאת אומרת, משהו בעל כוחו קושר אותו. זה היהודי היוצא מכלל ישראל, זה תופעה נדירה. אמר ככה.
גם הנוצרי שמר על הפלוקלור היהודי.
מה זה?
גם הנוצרי שמר על סממנים יהודים בעצם.
לא, זה לא אותו דבר. כי עד היום, מה זה? גם הכנסייה יש לה סממנים יהודים, אז מה?
זה מה שאני אומרת.
כן, אבל הם כבר לא, אבל הם שברו את הסולידריות הלאומית. כלומר, מהי הנצרות? נצרות זה יהדות בלי עם ישראל. זה העניין. משהו אחר לגמרי. טוב, אז בואו נתקדם קצת. אני רוצה כאן להגיע לנקודה בסיסית. כיצד יושבי בית המדרש מתייחסים לעובדה של ההתפתחות של החילונות. אז אני רגיל לציין שיש חמש גישות לנושא הזה, פחות או יותר, והנכונה היא זו של הרב קוק, הגישה החמישית. הגישה הראשונה היא גישה אדישה. אפשר לומר כך, בעצם אפשר לומר לא קרה שום דבר. זאת הגישה של פרופסור ישעיהו ליבוביץ'. ישעיהו ליבוביץ' אומר, מה קרה? תמיד היו עוברי עבירה, ויש אנשים שלא עברו עבירות. פעם הרוב היה שומר מצוות, והיה מיעוט של עוברי עבירה. מה קרה היום? זה התהפך. יש רוב של עוברי עבירה, ומיעוט של מקיימי מצוות. נו אז מה? לא השתנה שום דבר. זאת העמדה האחת. בעצם תהליכים היסטוריים עבור ישעיהו ליבוביץ' חסרי משמעות הם. במידה מסוימת עבור ישעיהו ליבוביץ' אין היום עם יהודי, כי העם היהודי לא מקיים מצוות, ומי שלא מקיים מצוות זה לא יהודי. כן? הוא מסביר, יש שלושה דברים שקושרים בין האנשים, וזה האוכל, העבודה וחיי האישות. כן? נידה, חלה, הדלקת הנר. ואני והחילוני לא יכולים לעבוד ביחד. הוא עובד בשבת, אני לא. אני אוכל כשר והוא לא. ואני רוצה לשמור על טהרת המשפחה והיא לא. מסקנה, אנחנו לא אותו עם. וזאת אומרת שהעם היהודי לא קיים. זה פחות או יותר העמדה של ישעיהו ליבוביץ'. את זה אגב הוא לימד והרביץ בפני תלמידיו החילונים הקיצוניים, שהם היו מבסוטים רק בגלל שהוא אמר שאנחנו יהודונאצים, זה כיפר אצלם על הכל. אבל העמדה היא עמדה פשוטה, לא קרה כלום. זאת עמדה אחת. כי היהדות זה הלכות. זהו. העמדה השנייה אומרת, זה באמת לא טוב, זה באמת קשה מאוד, ולכן צריך להתגונן, לבנות חומות שיצילו אותנו ואת נערינו ונערותינו מפני הסכנה הרוחנית העורבת לנו מבחוץ. הגישה הזאת נמצאת למשל בספר עלי שור של הרב וולבה, שאומר חומה עבה מבדילה בין עולם התורה לעולם החיצוני. זה, ולכן צריך ליצור מסגרות שישמרו עלינו. שכונות נפרדות, שלא ייסעו אצלנו בשבת, בחוץ שיעשו מה שהם רוצים. שלא ייקחו אותנו לצבא, שהם ילכו לצבא. אנחנו צריכים לשמור על החינוך היהודי בתהרתו, כמה שיותר, ואם אפשר להציל מידי הפריץ, כמה תקציבים, נציל. אבל באופן בסיסי יש שבירה של תחושת הסולידריות, בגלל הגדרה חדשה של היהדות. היהדות עברה מדת ללאומיות, היהדות היא דת, ולכן מי שיצא מן הדת לא כל כך מעניין אותנו, רק שלא יפריע לנו. בעצם הציונות, החילונות, הם רדיפה של היהדות. ולכן המלחמה צריכה להיות מלחמת מגן. זאת השיטה השנייה. השיטה השלישית היא שצריך לעשות מלחמה. צריך להילחם בחילונים. לדחוק את רגליהם. זאת השיטה של החפץ חיים, המובאת בתחילת ספר משנה ברורה, לגבי דיני לשון הרע, שאם דיני לשון הרע ועשיית שלום וכל דברים האלה, אומר, אם יש אנשים שרוצים לשבור את המקובל בחומות הדת, צריך להילחם בהם, ואין שם איסור לשון הרע, להפך, צריך להפריע להם כמה שיותר. זאת השיטה של החפץ חיים, נוסתה. בראשיתה של החילונות, לא בדיוק הצליחה.
ממשיכה.
כן, אבל זה בועות קטנות. מה, זה ששברו את החלונות של אחד שמוכר טלפון בלי אישור של ועדת ה... לא רציני. השיטה הרביעית היא מלחמה רעיונית. למשל, הרב יצחק אייזיק הלוי, בעל ספר דורות ראשונים, הצטיין בדבר הזה, הוא היה לוחם גדול נגד הרפורמים, נגד החילונים, גם שם יצחק ברויר היה כזה, כלומר, יש, אפשר לומר, ספרות פולמוסית הדוחה את הכפירה.
יצחק ברויר או
המורדכי? יצחק ברויר, אבא. יש, אם כן, ספרות פולמוסית שלמה, גאה, שאיננה מתייראה מפני החילונות, אלא אדרבה מראה את שקריותה ואת עליונותה של היהדות על פני החילונות. זאת השיטה הרביעית. כל השיטות האלה, יש בהן צד של אמת. אבל הרב קוק בא בגישה אחרת לגמרי, שנובעת מעיקרון יסוד כללי. אם אני רואה תופעה רחבת ממדים, שמתפשטת על פני נפשות רבות, אז השאלה שלי ננה כיצד אני נלחם בזה או מתגונן מזה, אלא השאלה היא מה הקדוש ברוך הוא רוצה לומר לי דרך זה. יש כנראה מסר אלוהי שמועבר אליי דרך התופעה. וכל זמן שאני לא אהיה קשוב למגמה האלוהית, הערכית, המסתתרת מאחורי המגמה, אני עדיין אפסיד במלחמה. ולכן, הרב קוק, כשהוא שואל את עצמו מה היסוד של החילונות, החילון במשנת הרב קוק, זה השם של, זה הכותרת של המאמר היפה שבפניכם, אז בעצם, מה התחלתי להגיד? כן, כשהרב קוק רואה תופעה כמו החילונות, הוא רוצה מזה לרומם משהו אצלו. ואז יוצא שיש משהו כנראה שחסר במסורת הדתית לדורותיה, משהו שצריך להשתנות, להחליף צורה ולקבל צורה חדשה. זה חלק מן התהליך, ואת זה הרב קוק מזמין אותנו לעשות. אמנם נשארו לי כ-3 דקות עד סוף השיעור, אבל באופן חריג, מכיוון שעליי לעוף למקום אחר, אנחנו נעצור כאן. זהו. בבקשה. זה רק ההתחלה.
השוודים והפולנים נשבעים על החיים.
מה?
השוודים והפולנים נשבעים על החיים.
אני לא חושב.
בדקתי.
שהם כן?
ככה כתוב. ככה...
שהם מוכנים למות? יפה.
גם למסור. הבחור שגילה את השורש של מספר 2, שלא רציונלי. זה לא יתפס
אותו. מי זה?
מי שגילה ששורש 2 לא רציונלי.
זה ירון.
זה לא
יפסוס? לא, היכול שזה יפסוס, אבל מי שגילה את זה...
הירון ויפסוס.
הירון, אז...
כי אומרים שיפסוס זה שני.
כן, אני קראתי אחר. אולי יש לו 3 שמות.
השאלה יותר מעניינת. יש 9 רבדים של הרב קוק. האם יש רובד עשירי?
לא, אולי אליה עצמו.
תגיד אותם.
זה צורם. אתה אומר יש מלך.
אני לא סתם, תראה, אני סתם זרקתי את זה על הנייר ככה, שזה בא לי. אני לא סתם יש עוד. אולי יש יותר אפילו. 11 סמנים היו.
תודה רבה. בבקשה. הרב, איזה זהות חילונית היה לספרדי שמדבר לטינית? כאילו, נכון שהוא מדבר בשפה שהוא מדבר...
הספרדים הם לא חילונים. בספרד?
מה שאמרת בסתם, אני אומר, כל העמים שדיברת עליהם.
כן.
כאילו, הטענות שלנו אין איך לחזור, אין לנו אלטרנטיבה לא דתית.
נכון.
אבל כאילו, אני אומר, כולם היו דתיים תמיד, גם כל האירופאים, נכון?
לא, קודם כל הם היו לפני שהיותם נוצרים, הם היו רומאים. הם היו חלק מהאימפריה הרומית.
והייתה להם תרבות שמנותקת מישו.
בוודאי, בוודאי. הרי זה קונסטנטינוס שהחליט להפוך את הנצרות לדת הרשמית של האימפריה. והיו לו מתנגדים. יוליאנוס הכופר, למשל, הוא דמות מרתקת. כן, הוא כותב נגד הנצרות, הוא קיסר שבגד בנצרות וחזר לאלילות. ומה עם פרוקלוס ופלוטינוס וכל החבר'ה האלה? ודאי שהם היו, הם היוו מעצור נגד זה. בבקשה.
אתה בפסיקות?
אני מקשר שתתקשר
אליה. נכון, זה בדיוק מה שאני מתכוון לעשות, אני צריך להגיע.
אולי אתה צריך להגיע לבית?
לא, אני צריך להגיע לסינמטק.
סינמטק?
אתה לוקח אותי?
כן.
יפה.
מה שאני מציע
אולי מחר נראה. את רוצה הערב? יש לנו אפשרות הערב? בסדר. טוב, ביי. תודה רבה. זהו, אני צריך ללכת. אגב, החברה האלה הם קצת סבלו לבקידה. הם לא ידעו לנו את כל דבר. הם יקירו, חושות שלנו. כן, זה לא עבור. נכון? יש חושות. לא, זה גם לבקלף עבורנו. זאת אומרת, כי הם דיברו שהרצון... הרצון שלהם לעזור זה יתעלו מבנו. אז תפעו לכם שגם שם...
אני אומר, קודם כל, אני רואה כאן. נראו ככה. יש לי מושג של כל גוף אחר ברמות מקצועיות כזאת, בקשר איתנו משקעים. הם רואים בזה איזשהו סוג של חברתיות. תודה נכון. חזור בתשובה. השני דתי מבית. זה שדיבר הכי
הרבה. השני דתי מבית. לא, זאת אומרת שהם לא זרים לרעיון.
הם בהורות. הם רואים את התוצאות, הם בהורות. הם רואים אנשים ש... איתנו זה יוצא
בלבית.
לא, לא, לא. אני אקשב על דניאל, פשוט לא. זה שפתאום להגיד שדניאל היא שותף בהחלטה של כל ההכתרות. קבענו מה אנחנו רוצים, שהוא יעזור לכתוב את זה, שהוא יעזור... אתה גם תדבר איתם שדיברנו
עליו. אני לא בטוח שצריך, כלומר... כן, לא, כי אמרתי ליאיר שאני רוצה לדבר, הוא אומר, תראה, אתה צריך להתייחס עניינית, ולא כל הזמן לחשוב איך לעשות אווירה טובה.
רצינו להוסיף אנשים להנהלה בכל זאת.
זה יקרה, זה יקרה. לא רציתי לדבר על זה.
לא, נכון, סיכמנו של...
כן, כן,
בסדר. אני אשב גם עם צוריאל, שבוע הבא אנחנו נשב עם צוריאל, גם עם...
אם צוריאל מוכן לעזור, אבל צוריאל יבקש כסף בסוף.
אני אבדוק על מה מדובר ואני אהיה יותר חכם.
אני אבדוק אם יש לי בגמח שלי משהו. טוב, תודה רבה. כלומר, ראיתי את ההתכתבות.
לא, אני כאילו, אני לא רגיש כאילו...
לא, הוא לא ראה איזה תרצש מכלל. והתקציב כן מופיע, אבל לא תחת המילה הזאת.
כן, אז תגיד, זה עוד פעם, זה לא קשור לשאלה. אתה רוצה בלי תקציבי, זה בלי תקציבי.
אז הוא לא הבין מה השאלה שלך.
אבל תראה מה כתוב לי בשאלה, זה מאוד מאוד ברור כאילו השאלה
הקודמת. אז הוא לא הבין את זה.
לא, מאה אחוז, אני מסתדר.
לא, אני חושב שצריך, קודם כל הוא קצת חטף ממך, כלומר, הוא לקח את זה קשה. והוא אמר שצריך ששאול וחיים יראו ביחד איפה זה בתקציב.
לא, אני רוצה להגיד, בעיניי, אני חוזר אל שם. אם אתה אומר, תקשיב, יש אישור עקרוני בכפוף לעניין התקציבי, מצוין.
בסדר, אני חושב שזה יותר יהיה הבנה מאשר...
אוקיי, יכול
להיות. הסתדרו ביניכם, לא, באמת.
לא, אני מסתדר איתו, אני רוצה את זה גם לחיים. אני חושב שגיד, אין לי בעיה, כי תקשיב, עקרונית, אין לנו בעיה לעשות את זה. במידה וזה נכנס לתקציב, מרגע זה... למה להסתבך כאילו... יאללה, ביי. Thank you.